רוצה מעט לחזור על דברים שראינו בפעם הקודמת, ומשם אנחנו נמשיך. אני מזכיר השוואה שערכנו, והיא מתבקשת בין התיאורים בפרק ג' על משכבי בלילות, ביקשתי שאהבה נפשי ביקשתי ולא מצאתיו, לבין פרק ה' שבו אני ישנה וליבי ער. אני לא אחזור על ההדמיה, הדמיון שבעצם קיים ביניהם, אותו מבנה בעצם של קימה והשומרים והחיפוש, והשבעתי אתכם בנות ירושלים בשניהם. ובעצם מה שאנחנו ראינו שההבדלים כולם אולי קשורים לדבר אחד, שבפרק ג' המפגש עם הקדוש ברוך הוא שם, הוא משהו מפשט, אלוהי גבוה, וממילא גם זה משהו שהוא מאוד מרומם, אבל הוא שם, הוא לא משהו חי, הוא לא משהו מוחשי, הוא משהו שנמצא שם, ובמובן, זה במובן האחד, הוא גבוה, ואיפה היא? היא לא מחזיקה מעצמה, אם אפשר לומר, זאת אומרת, היא באמת בסוג של התבטלות, כאילו היא רצה, היא רוצה אותו, אבל היא לא קיימת, היא לא נוכחת, היא לא מעמידה את עצמה. ובעצם לראות שבפרק ה' היא כבר קיימת יותר. היא קיימת, והקיימות הזאת היא מעט בעייתית, כי היא במיטה עוד מעט. כי עוד לא הגענו לשם, תודה רבה. יש פה בעייתיות, למה? כי במיטה, ופשטתי את כותנתי, אחר חייל בשנה, רחצתי את רגלה, אחר... הדוד בא, מה את שוכבת במיטה? תקומי מיד ותרוצי אליו. היא חשה את עצמה, היא נמצאת באיזשהו מקום. אז מצד אחד אנחנו אומרים חיסרון, כאילו איפה הגודל? אבל אם אנחנו מבינים את היסוד שהוא אולי הציר המרכזי של ספר שיר השירים, שבעצם עומד להיות פה מפגש, אז אנחנו מבינים שנכון, יש גם מחיר לדבר הזה. זאת אומרת, כשהאני מתעורר לחיים והנוכחות שלה והחשיבות שלה, היא כבר חלק מהסיפור, אז יש מחיר, והנה המחיר, זה חלק מהמחיר. זאת אומרת שבעצם, כן, היא כבר נתונה בתוך עצמה, ולא ככה בהנני, מוכן ומזומן, באמת לעשות את הדברים ולהיות שם למען הדבר, ובכל אופן, זה צד אחד. יש צד נוסף, שאנחנו ניסינו לראות אותו בפעם הקודמת, מה בעצם הנקודה שמכריעה? איפה הנקודה שמכריעה? הנקודה שמכריעה, ראינו, היא בעצם נמצאת במיטתה, והדוד דופק, היא שומעת, הוא מדבר, אבל זה עובר מעל הראש. היא נתונה במקום אחר, היא בשלווה שלה, אני ישנה, וליבי ער, לא כמו בפרק ג', על משכבי בלילות, אני מתהפכת מצד לצד, ביקשתי את שאהבה נפשי, ביקשתי... לא, לא, פה היא כבר בנחת, היא נמצאת באיזשהו מקום, אבל כמו שראינו גם, היא לא מתעוררת, ואני שואל, היא לא מתעוררת מתי, והיא כן מתעוררת מתי. זאת אומרת, מה בעצם מכריע את ההתעוררות, ומה שבעצם נראה, זה אולי הציר באמת שהוא הלב של הסיפור. זאת אומרת, כל זמן שהיא שומעת את הדפיקות, כל דודי דופק, והיא שומעת את הדיבורים, זה עובר מלמעלה, והיא ממשיכה לישון. היא ממשיכה, כאילו, בסדר, אז אומרים שהוא יבוא, אפילו הוא אומר שהוא יבוא, אפילו הוא יבוא, אבל זה משהו מופשט. והנה, דודי שלח ידו מן החור. מה זה שלח ידו מן החור? על פניו, שלח את ידו מן החור. כן, ובעצם... שלח ידו, אפשר לומר, אליי מן החור. זאת אומרת, שלח ידו אליי מן החור, והנה אני ראיתי אותו כמי שרוצה להיפגש, ואני ראיתי לו את היד. מה זה לראות את היד? לראות את היד זה בעצם לעבור מאיזה משהו של דיבורים ושל שמע, הדפיקות שומעים, או את הדיבור שומעים, ולמשהו מוחשי. זאת אומרת, ועל פניו אני מבין שהמוחשיות הזאת היא בעצם שמה אותו כמי שנוכח פה ומשחק פה במגרש יחד איתה. הוא נמצא פה, ממש, ממש, הוא, הנה. המקום הזה של דודי שלח ידו מנחור, ובעצם שליחת היד והמפגש שלה עם היד ועם הרצון שעומד אחרי היד. זה לא סתם יד. אתה יד, טוב, אבל זה יד שמביעה קשר, מביעה רצון, מביעה... המקום הזה בעצם, הייתי אומר, הופך את זה להיות דבר רציני. כן, הוא פה, הוא מופיע, הוא נמצא, הוא לא מרחף, הוא לא מדבר, הוא לא... יש משהו במציאות המוחשית הזאת, כך אני בסופו של דבר מבין. וכפי שאמרנו, יש פה נפילה ביחס לפרק ג', ומעבר האחר, בפרק ג' יש שאהבה נפשי, יש איזה משהו גבוה כזה, ופה יש אמירות חזקות של תנועות חיים, יש פה פעימות חיים שנולדות דווקא במקום הזה, עם המורכבות שלו, עם הכניסה לתהליכים שהוא כבר רוצה והוא כבר בא והוא כבר חלק מהסיפור והיא כבר בשלה יותר. אנחנו נמצאים באמת בשלב יותר בשל מצד אחד, ויש בו גם נפילות. אבל בכל אופן, היתרון שלו, המהותי, זה באמת שאנחנו מתקרבים לקראת מפגש, הרבה יותר מאשר מה שהיה שם. אני מזכיר לכולם, שם היא בעצם מסיימת את המרדף הזה בזה שהיא תופסת אותו ומביאה אותו בכוח לבית אמי ולחדר אורתי. זה לא מפגש, זה לא הדדיות, זה איזה מין רצון של לחבר אותו לעולם שלי, להראות אותו למשפחה שלי, לאימא שלי, זה המקום הכי קמאי בנפש שלה, אבל לא ממקום של זוגיות בינה לבינו, לא ממקום של הדדיות, ממקום אחר, ממקום של כמו מכתף כזה שקיים שם. וגם פה, בסופו של דבר אמרנו, השווינו את הביטויים בפרק ה', והם ביטויים פנימיים יותר. זאת אומרת, יש פה, נפשי יצא בדברו, או מאי המולו עליו. אין את הביטויים שהם תנועות חיים ופעימות חיים חזקות, שנמצאות דווקא בפרק החמישי, כאן, קריאתי ולא ענני, הקריאה הזאת. יש פה עוד ביטויים, חולת אהבה אני, שנמצאת פה, ולא נמצאת בתיאור שם. טוב, מעניין את העובדה, שבאמת בחזל, אני מביא מדרש, על דודי שלח ידו מנחור, כיוון שראה המדרש בפסיקתא זוטרתא, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא את ישראל מתעצלים מן התשובה, כאדם עצל שהוא במיטה והוא מתעצל לרד ממנה, מיד שלח מכתו, שנאמר דודי שלח ידו מנחור, שאין השם שולח המכה ביד כוח מן הפתח או מן החלון, אלא מעט מן החור, כדי להפחידם ולבהלם להחזירם בתשובה. מגרה בהם האומות ומפחידם, כדרך שעשה בימי המן ומחזירם למוטב. אני חושב שהמדרש הזה, קודם כל, הוא לא פרשנות, זה תמיד אני אומר, מדרש זה לא פרשנות, אבל הוא כן הולך לכיוון של מידת הדין. דודי שלח ידו מנחור כסוג של אמירה חזקה, לא אמירה של קשר, אלא אמירה אחרת. אני מתלבט עד כמה באמת יש פה משהו מבחוץ, מגרה בהם האומות ומפחידים, שזה במובן באמת של איזה סוג של הפחדה כזאת, לבין אולי הדימוי, כדרך שעשה בימי המן ומחזירן למוטב. אני חושב שלימוד בספר, במגילת אסתר, מראה שזה לא הפחדות. דווקא גדולה שרת הטבעת מכל הנביאים שהיו לישראל, אפשר לראות שם שדווקא זה לא הקדוש ברוך הוא מפחיד. במובן הזה, זה הקדוש ברוך הוא כמו הולך צעד אחד אחורה, אני לא יודע, באמת קשה ל... זאת אומרת, שם אני מבין במגילת אסתר שזה כאילו ההפך אפילו. זאת אומרת שגדולה שרת הטבעת זה אותה שרת הטבעת שיותר ממחת נביאים היא קשורה לתנועה הזאת שהקדוש ברוך הוא לא נוכח במגילה ולא נמצא, והוא בעצם נותן משהו לכוחות הטבע לפעול, וכשכוחות הטבע פועלים, אז אדרבה, ההתעוררות היא לקחת אחריות, ההתעוררות היא הדר קיבלוה בימי אחשוורוש, כי הם מבינים שהמציאות היא מדברת, לא איזשהו מין, ואז זה הולך לא להפחדות, כן לתהליך פנימי. אני חושב שכל מגילת אסתר היא תהליך פנימי, אני מתלבט באמת, וראיתי שיש עוד כמה מדרשים שהולכים פה לכיוון של מידת הדין. זו שאלה, אני משאיר אותה מעט פתוחה, יש פה פער, לא קל לגישור, זאת אומרת, הפסוקים מתארים קשר, פתחי לי אחותי רעייתי, יונתי יפתי, שראשי נמלטה על קבוצותיי רסיסי לילה, והנה, אני באתי, ובואי ונהיה באיזושהי עמדה של קשר. כן, ופה בעצם המדרש הולך לאיזשהו מין משהו במידת הדין, ואני לא בטוח אם אין פה גם איזה רובד פנימי יותר במדרש. גם ההמשך, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת עד אדוני אלוהיך ושמעת בקולו, זה לא הפחדה של אומות העולם. זה הבנה עמוקה של התהליכים, של המציאות. הולכים פה פעמיים, הוא מדבר מצד אחד על איזשהו דין, ומצד שני פעמיים הוא מצביע למקומות שבהם מתרחשים תהליכים פנימיים. בספר דברים, פרשת התשובה, זה לא מהפחדה, זה תשובה שיש בה תהליך פנימי עמוק. כן.
כן. אני רוצה גם להסביר כאילו פה שמה שאומרים שלפני זה בדיוק הנקודה,
הוא מבחין אותם שאני עכשיו הולך. אני כאילו עובד אתכם, ואז אני מעורר אתכם ישראל לפעולה.
כאילו
זה
מה שה...
אתה אומר, יודע, אני לא בטוח שזה... אני שומע, אתה אומר גם פה, ואז זה קצת דומה למה שאני תיארתי, שכאילו הוא מסיר את הנוכחות שלו, ואז קורה משהו בינינו לבין המציאות, בינינו לבין אומות העולם, ויש איזשהו פחד ולקיחת החיות. טוב, אני לא בטוח שזה הדבר שנמצא במדרש הזה, אבל הערתי את הדבר. אני כרגע יותר בעמדה של שואל מאשר בעמדה של משיב. טוב, אז בואו נלך צעד אחד קדימה. מה דודך מדוד? אומרות לו בנות ירושלים. אומרות לה בנות ירושלים, ואנחנו עוד באמת, אני באמת עוד נקודה אחת של משפט חזרה. סליחה. השבעתי אתכם בנות ירושלים, אם תמצאו את דודי. בפעם האחרונה דיברנו, מה זאת אומרת שהן מוצאות את הדוד יותר מאשר היא מוצאת? כן, יש מקום שהן מתראות איתו יותר מאשר היא במצבים מסוימים, כשהיא לא בקשר איתו, הוא נמצא... הקדוש ברוך הוא משחק במגרש של אומות העולם, שזה הטבע והעולם והחיים, ושם הוא שוכן, ושם הם נמצאים בזמנים שאנחנו מנותקים מהם. ואז באמת היא כן אומרת, אתם כשתראו אותו, מה תגידו לו? זאת אומרת, אומות העולם יגידו לו בשמנו, כשאנחנו בעצם לא נפגשים, אבל הם כן נפגשים איתו, והדבר הזה... כן, הרובד הזה, המציאות הזאת היא גם מציאות קיימת. ואז הן שואלות אותה, מה דודך מידות היפה באנשים? מה דודך מידות שככה השבעתנו? ברור לגמרי ששאלתן אינה שאלה סתמית. תגידי, מה דודך מידות? מה היתרונו? וכי יש לו יתרון? לא, זאת לא הכוונה. יש פה הזמנה ובקשה להבין, שתפי אותנו בדבר הזה, אנחנו איתך. אבל שתפי אותנו מה יש בדוד הזה, מה מיוחד בדוד הזה. ותוך כדי האמירה היפה בנשים מראה שבאמת היא המיוחדת שבנשים והוא המיוחד שבדודים. זאת אומרת, יש פה כן איזושהי הזמנה אליה באמת להגיד משהו משמעותי עליו. אנחנו רוצות לדעת עליו משהו, והדברים מתאימים לדברים שכבר ראינו אותם. עכשיו, מכאן ואילך, בעצם, היא מתארת אותו. יש לנו כאן שורה ארוכה של פסוקים דודי צח ואדום דגול מרבבה, מפסוק י' ועד סוף הפרק. זה דודי וזה ראי בנות ירושלים. היא הולכת ומתארת אותו, איך הוא נראה. באופן מוחשי. וזה פעם ראשונה שהיא עושה... היו הבלחות, כאילו, היה כתפוח ביצי היער, כדודי בין הבנים, כן, היה משהו, אבל לעמוד ולתאר אותו ממש את איך הוא נראה, דודי צח ואדום, דגול מרבבה, ראשו כתמפז, קבוצותיו, עיניו, לחייו, ידיו, וכולי, שוקיו, מה זה? לעמוד, אם אני לוקח את הדימוי מול הקדוש ברוך הוא, לעמוד ולתאר כאילו גוף מכף רגל ועד ראש. הפוך, מראש ועד כף רגל. אגב, זה באמת מתנועה, בתנועה מלמעלה למטה. מה הפשר הדבר ולמה היא הולכת לשם ומה בעצם המשמעות? ופה אני חושב שיש פה דבר מעניין. היא לא הלכה לשם עד כה, אבל היא הולכת לשם עכשיו כששואלות אותה בנות ירושלים שאלות. זאת אומרת, מי שמזמין אותה למגרש הזה, זה אומות העולם, שמגלמות את המימד הטבעי של העולם. ובעצם אומרות, תגידי, מה דודך מדוד? יש עוד דודים בעולם פה, מה הוא מיוחד? והיא מתארת אותו במגרש של העולם, וצועדת איזשהו צעד שבעצם לוקח את הקדוש ברוך הוא ומציב אותו בתוך העולם, כמו גורם בתוך המציאות שאפשר לתאר אותו בכלי המציאות. לפני כן היא לא איזה, לא רק לא איזה, זה לא היה שייר. הוא שם, אני יכולה להגיד מה זה עושה לי. אני חולמת, אני רוצה, אני... כל מיני דברים, תהליכים פנימיים שקורים בה ביחס אליו. אבל לתאר אותו, איך אני יכולה לתאר אותו? מתי אפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא? כשהוא מופיע בעולם. את הקדוש ברוך הוא בורא עולם אי אפשר לתאר, אבל את הקדוש ברוך הוא השוכן בעולם, שמופיע בדמות של כלי החיים, מופיע ב... ب- 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 במה שקורה בעם, במה שקורה במציאות, במה שקורה בעולם, ביצירות שבאות לעולם, בהתרחשויות בין אנשים, בשכינה ששורה בכל מיני מקומות, והם יוצרים ופועלים ומביאים חידושים לעולם, שמה הוא מופיע. ואם שמה הוא מופיע, אז אפשר לתאר אותו. הוא כבר נמצא בעצם בתוך המגרש, ובמובן הזה, בנות ירושלים עושות פה איזשהו צעד משמעותי בתהליכי הגאולה, אפשר לומר, שלה. ויש פה במובן הזה נקודה, אני חושב שהיא מאוד, מאוד משמעותית. כן, נקודה שהיא מאוד משמעותית, באמת לראות את בנות ירושלים כמלוות אותה. לא רק פה, גם עכשיו זה ימשיך. זאת אומרת, היא כרגע עונה להם, היא ביקשה מהם, תגידו לו משהו, תמסרו לו. הן שואלות אותה, מה דודך מדוד? ובהמשך, אחרי שהיא גומרת לספר, אז הן אומרות לה, אנה הלך דודך היפה בנשים, אנה פנה דודך, נבקשנו אמא, בואי נצא לדרך, נחפש אותו ביחד. זה עוד יותר, פה בעולם. אני אעזור לך. אנחנו, יש דברים שאנחנו יודעות ואת לא יודעת. אז אנחנו נעזור לך, נראה לך אולי ביחד נעשה את זה. והן בעצם הולכות להיות שותפות בחיפוש הזה של הדוד. מה?
אני דוחה את זה. זאת אומרת, לא, אני יודעת איפה הוא, ודודי לי ואני לא.
בסדר? אני עוד לא הגעתי לשם. אני אומר, מה ההצעה שלהם? ההצעה שלהם, בואי, אנחנו נעזור לך לחפש אותו. אבל פה יש מתח, ואולי אתה אומר, יש פה איזשהו מתח בין בעצם כמה אנחנו מורידים אותו לעולם. זאת אומרת, יש אותו שם, כמו שהוא היה בתחילת הספר, הדוד הזה שהוא למעלה, ואני בפער גדול ממנו. והנה הפער הולך ומצטמצם. ולמה הוא הולך ומצטמצם? כי הוא יורד לתוך המציאות, וגם אני עברתי כל מיני תהליכים. גם אני היום מבינה שהסיפור הוא לא פשוט כמו שחשבתי, ישקני מין שיקיות פיו בחוצפה הראשונה, שפותחת את הספר וחושבת שהדוד נגיש, והיא יכולה עכשיו ככה ללכת ולהתקרב אליו, כאילו הוא בגובה עיניה, באיזה מין, במובן החסר שבביטוי הזה, אם הוא קיים, באיזה מידה. בכל אופן, כן, אז תראו, כל שיר השירים הוא בעצם לעמוד מול הדוד, הדוד והרעיה, כאיש ואישה. וזה עצמו באמת אומר שיש מקום שנפגשים. הבעיה כשנפגשים וחושבים שכל המציאות נתונה פה. זה בעיה גדולה. אבל אם נפגשים עם כל כלי ההדדיות שיש פה, ואני חושב שכל שיר השירים הולך לקראת המקום הזה. כל שיר השירים זה איזה תנועה למקום החדש הזה של הדוד והרעיה שנפגשים, והוא נמצא והיא נמצאת וקורה משהו ביניהם. כל הספר הוא בעצם חותר לקראת המקום הזה. ויחד עם זה, יש, גם כשזה קורה, או גם כשזה צריך, או גם כשהולכים לשם, יש את ההבנה היסודית שבעצם מציירת את הפער, איפה הוא נמצא ואיפה היא נמצאת, ויחד עם זה קורים פה דברים מאוד משמעותיים בהדדיות ובמפגש. אז אם כן, זה, אני רוצה עוד, אמרתי את זה כבר, אבל אני עוד יותר מחדד. אנחנו דיברנו על כך שמתרחשים בעצם בשיר השירים שני תהליכים במקביל. בנקודת המוצא, הוא מדבר עליה כמו שהיא, והיא מדברת על עצמה, לא עליו. הוא מדבר עליה, כי היא באמת פה, היא במציאות, אפשר לדבר עליה. ועל עצמו הוא לא מדבר, כי הוא גבוה, גבוה, גבוה. מה עובר עליו? היא לא מדברת, היא מדברת רק על עצמה, כי היא כאן. ועליו היא גם לא מדברת, כי הוא גבוה. אמרנו שבשני התחומים בעצם מתרחש פה תהליך. אפשר לחזור על זה. לא כרגע, אבל לראות את התהליך שבו מבחינתו הוא לא רק מדבר עליה כבר, הוא כבר מדבר מה זה עושה לו, אני אבוא ואני אעשה ומה זה גורם לו. הוא מביא את עצמו. והיא מצד שני לא רק על עצמה מדברת, היא מדברת גם עליו, כי הוא באמת בא לפה. ומשני הצדדים אנחנו בעצם הולכים פה לקראת באמת מפגש שהיא מביאה את עצמה כבר. זאת אומרת, כן, זה היה בנקודת המוצא, אבל היא אליו, זאת אומרת, היא מדברת עליו, והוא מדבר על עצמו, ובעצם משהו עומד לקרות פה, משהו עומד להיפגש פה, ויש פה כבר, כן, הקדוש ברוך הוא שמופיע בכלי העולם, במציאות, והדבר הזה קורה, וממילא היא הולכת ומתארת אותו. ואני רוצה עוד דבר, מה בכלל המילים האלה? דודי צח ואדום, ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. מה זה? כשאנחנו מייחסים את זה לקדוש ברוך הוא, מה זה המשמעות? יש לו קבוצותיו, קבוצות השערות שלו, הם טלטלים והם שחורות כעורב. מה עושים עם זה? לאן הולכים עם זה?
יופי.
מה?
מתאר יופי.
זה מתאר יופי, וגם כל חלק בגוף מתאר איזושהי תכונה, איזושהי תנועה בנפש שמלווה אותו. ובעצם גם אנחנו כבני אדם, ברור לגמרי שכשאנחנו מסתכלים על אדם והאדם המראה שלו כך או כך, בוודאי הצורה שאני מתאר, זה בסופו של דבר קשור לעולם הרוח, וזה נמצא בעולם הרוח. אני יכול להיות מאוד מאוד פיזי ולהישאר בעולם המוחשי, ואני יכול להפיל עם זה, ודרך הגוף בעצם להיות בעולם גבוה ומופשט ולספר סיפורים מאוד מאוד עמוקים בעצם דרך התיאור של בני אדם ואיך הם נראים. כולנו יודעים שהצורה שבה אנחנו נראים והצורה שבה אנחנו מסתפרים והצורה שבה אנחנו מתלבשים, אני לובש בגדים כאלה ואני מספר סיפור אחד, אני לובש בגדים אחרות ואני מספר סיפור אחר, וכל דבר הוא סיפור, והסיפור הזה הוא סיפור בעולם הרוח. ולכן אני אומר, לעשות את הדבר הזה גם כלפי הקדוש ברוך הוא השוכן בעולם, שמופיע בכלי העולם, ומופיע פה ונמצא כאן, התורה עושה את זה כל הזמן. יד השם החזקה, חרון אף השם. מה זה חרון אף? יש פה ביטויים שהם ממש, והתייצב, הקדוש ברוך הוא בא ומתייצב כפעם בפעם. מה זה הקדוש ברוך הוא מתייצב? ויבוא השם, כל מיני, וילך השם, נכון? עם אהרון ומרים, הקדוש ברוך הוא הולך בזה. מה זה הוא הולך? מה, הוא היה פה עכשיו? כן, הוא נמצא במרחב שבו האדם נמצא. הקודש מופיע, לא רק הקודש כמושג מופשט, פילוסופי, אלא מפגש של הוויה, מפגש שהאדם נפגש עם הקדוש ברוך הוא. יש דבר כזה, אבל זה לא מפגש פיזי, וזה גם לא בורא עולם. זה כמו זכו שכינה ביניהם, המרחב שביניהם, כשהוא מתנהל בצורה המיטבית שלו, אז אומר הקדוש ברוך הוא, אני במובן הרוחני, אני נמצא שם. אני מופיע, אני שוכן שם. הטוב שוכן שם, הגבוה שוכן שם, המרומם שוכן שם. זה אנחנו יודעים, זה בטבע. כשיש טוב בין אנשים, אז קורה משהו מאוד מאיר שנמצא ביניהם. יש פה עוד צעד אחד שצריך להבין אותו והוא לא מובן מאליו. לא רק הטוב מאיר ביניכם, לא רק השמחה, לא רק האמון, לא רק היופי, לא רק הערגה, לא רק כל המילים האלה, אני נמצא שם. כל המילים האלה הם נציגות שלי והולכים עוד צעד שהוא... מבינים אותו בקונטקסט הזה, אז מבינים באמת שזה קצת הקדמה למושג של הופעת השכינה. מישהו רוצה להגיד משהו?
לא, אני מדבר על פסוקים על מקרה שהוא כבר לא נמצא כאן.
לא שומע?
אני לא מדבר על פסוקים על מקרה על מצב שהוא כבר לא נמצא כאן, אני מתאר את מה שהיא זוכרת, מה שהיה.
תראה, הרי יפה, כששואלים מה דודך מדוד, אחרי שהוא הלך, זה נכון. אבל ההלך הזה... הוא לא ההלך של פרק א', זה ההלך של פרק ה'. זאת אומרת, זה ההלך אחרי שכבר בא, אחרי שכבר ראינו, ויום חתונתו וים שמחת ליבו כבר אחרינו. אין תיאורים כאלה בתחילה, וזה מה שאני רוצה לומר. עכשיו היא מתארת את הדוד שהלך, זה כמו מעשה מרכבה. מעשה מרכבה ביחזקאל מתאר את הדוד שהלך. לא יודע, לא כרגע בא להגיד שזה אחד על אחד. אבל ספר יחזקאל מדבר על המרכבת השכינה שעוזבת את העולם. שם זה עוזבת ממש, לא כמו פה. עוזבת את העולם ויוצאים לגלות אחרי זה. אז אתה רואה שם עזיבה, אבל אתה רואה שם את מרכבת השכינה, ואתה רואה תיאורים של השכינה. והתיאורים של השכינה אלה אפשריים, כי נמצאים בדור שכבר הייתה שכינה וכבר קרה, והיה הקשר, עכשיו שהוא עוזב, אז רואים אותו. אני אומר, דמה את זה או תשווה בין המצב הזה למצב שהוא עוד מעולם לא בא לפה. אז, גם, אז אין, אז, אתה מבין? זה שונה. פה הוא כבר יש, אפשר לתאר אותו. עכשיו הלכנו צעד אחורה, אבל זה בתוך מגרש שכבר הוא נוכח והוא קיים, והוא מופיע בכלי החיים, ולכן אני יכולה לתאר אותו. אז אם כן, אני חושב שאלה הדברים שאנחנו עומדים לראות, ובואו נצא לדרך. יש לי פה, צילמתי עימוד של פרק ד' ופרק ו', יש קשר ודבר מעניין שמתרחש ביניהם, אז קחו את זה. אנחנו כרגע נראה את הדברים פה, ולאחר מכן נעבור להשוואה בין פרק ד' לפרק ו'. אז אם כן, בואו נתחיל. שאלו אותה בנות ירושלים, מה דודך מדוד? היפה בנשים, מה דודך מדוד שככה השבעתנו? זאת אומרת, ככה השבעתנו הוא מוסיף משהו. זאת אומרת, היא בעצם חיפשה אותו, ואז היא משביעה אותם. למה צריך להשביע אותם? אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו? שחולת אהבה אני. שימו לב, היא רוצה שאין תבהרנה. באופן שלא משתמע לשני פנים, אני חולת אהבה. אמנם לא קמתי בזמן, אמנם, אבל אני חולת אהבה. זאת אומרת, כאילו, לא קמתי כשזה היה לו מוחשי, והוא דפק, והוא דיבר, ובסדר, אז יש גאולה וקוראים דברים, זה שם. אבל ברגע שראיתי אותו, התעורר בי עוד פעם הגן הזה. התעורר בי עוד פעם הכוח, פעימות החיים האלה, שאני חולת אהבה. כן, עכשיו זה סוער. אני חשה את זה חזק חזק. את זה, מעניין, בנות ירושלים, אני מנסה לחשוב על התפקיד המיוחד של בנות ירושלים, באמירה, היא חולת אהבה. מה אתם אומרים? פתאום אני חושב על התפקיד. אתם צריכות להגיד לא, שאני חולת אהבה. זאת אומרת, יש איזה מקום שאתם תפגשו אותו, ואני לא אפגוש אותו. יש מקום בחיים שאתם נמצאות שם, בחיים הטבעיים, והשוכן שמופיע, האלוהיות שמופיעה דרכם, אתם פוגשים אותה יותר ממני, אבל תספרו לו, תגידו לו, שיש לי משהו הרבה יותר גדול מהדבר הזה. חולת אהבה, זה איזה משהו שהוא מעבר, משהו שהוא לא מידתי ל... כלים הפשוטים של המציאות, חולה, אני, יש פה משהו שהוא מעבר, שהוא... טוב, אפשר עוד לחשוב. בואו, אנחנו נעבור עכשיו לתיאורים. דודי צח ואדום, בואו נלך לשם. דודי צח ואדום, דגול מרבבה. קודם כל, היא מתארת אותו, לא חלק מסוים בגופו, אם אפשר לדבר ככה. והיא מתארת אותו צח ואדום. זאת אומרת, הצח על פניו, אפשר לדבר צח באיזשהו לובן, אבל המילה צח היא לא שם של צבע, אלא איזושהי צחות, איזו נקיות או טהרה או בהירות, ועל פניו, כשכל התיאורים הללו אנחנו מצרפים אותם, זה איזשהו תיאור של הוא צח, הוא גבוה, הוא מורם. הוא מורם מהכאן ועכשיו עם כל הפגמים שבו וכל הכיעורים שבו. הוא צח, הוא נקי, הוא זך, הוא... נכון? כשאני אומר את המילים האלה, אני הולך לאיזשהו מקום שהוא מורם, אפשר לומר. אבל באמת בזיקה לנקיות שבו, מצד אחד ומצד שני אדום. מה זה אדום? אפשר להגיד מלא חיים, אפשר להגיד גם דין. ואולי דין מגלם גם איזו תנועה חזקה, שהיא בעצם, הייתי אומר, לא, כן, איזה מין תנועה של קיימות חזקה בלתי תלויה, כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ככה הוא אומר את דברו חזק, והדין הוא החוזק, ואולי קשור לחוזק החיים, הדם הוא הנפש, הוא קיימות של חיים וקיימות של בריאה כמות שהיא, והדין שבעצם מופיע בה, והוא במובן הזה האדום הוא הקיים, הקיים הזה, אז הוא גבוה ונקי וקיים, והוא מורם, דגול מרבבה. דגול, כמו איש דגול, אולי מתכתב עם המילה גדול, איש גדול, איש דגול, אני אומר את זה בזהירות. בכל אופן, אז אם כן, בתוך רבבה, דגול מרבבה. חשבתם פעם על הדגול מרבבה, על משהו כזה. דגול מרבבה זה דגול יותר מרבבה. שים אותו ברבבה, תראה שהוא מורם מכולם. נכון? הגדול זה יותר פיזי, הדגול זה בקומה הרוחנית, אולי מלשון דגל. יפה. דגול מלשון דגל. נכון, מסתבר. בסדר. עכשיו, אם כן, דגול מרבבה, אז היא מתחילה ומתארת אותו אחרי הכל, אם אני מנסה לראות מה הנקודה, היא עושה לו איזו תנועה כזאת. אתם מסכימים? נכון? דודי, דגול מרבבה. הוא צח, הוא גבוה. הוא אדום גם. אדום, אם זה קיימות, אז זה כן לוקח לה. זה סוג של העצמה. אם זה דין, אם זה חיים גם. ובקשר שאולי קיים ביניהם. אז היא ממשיכה. ראשו כתם פז. אגב, התיאורים שכרגע אמרנו, הם לא פיזיים. זאת אומרת, הם יכולים להיות פיזיים, אבל זה תכונות, זה משמעות. וזה מה שאמרנו בעצם. זה לא תיאורי גוף במובן הפיזי שנשאר במקום הזה. ראשו כתם פז. כתם פז, אולי זה שני סוגי זהב. ככה ראיתי שדעת מקרא, ראשו כתם פז, אז אם כן, יש את צבע הזהב שנמצא בחלק הגבוה, בחלק העליון, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. מה אתם אומרים? מה זה קבוצותיו טלטלים, מה זה טלטלים שחורות? מה? על פניו זה סוג של רעננות, סוג של, אתה אומר, טלטלים שחורות, זה מה? זה גם יופי. זה יופי וזה צעירות. זאת אומרת, זה אולי רעננות שיכולה להיות במקום הזה. מה זה שחורות כעורב? מה? שחורות שחורות, אתה אומר. כן, מעניין. טוב, אפשר להשאיר את זה פתוח. למה, מה אני מניח לעצמי סימן שאלה על העורב? לא נתתי דעתי. למה שחורות? השחורות זה עדיין הצעירות הזאת. הייתי אומר למישהו, הטלטלים שלך שחורות כעורב. איך הוא היה מגיב? כן, כמו שאנחנו כרגע, לא ממש. מה אתה מתכוון? הוא ישאל ואני לא יודע מה לענות, אז מה?
זה מעצים את השחור.
מעצים את השחור. אתה אומר, השחור, אגב, יש עורב אפור ויש עורב שחור. אם תראו פעם את העורב השחור, הוא שחור. זאת אומרת, אתה, זה הקופסה השחורה, או המעופף השחור שאתה, כן, אפילו יש שם איזה,
שחור
מסמן את ההפך
מהלבן. מה? שחור הוא מסמן את ההפך משיער לבן. זאת אומרת, כשאתה שיער לא כל לבן, שחור שחור. מעצים כאילו את
הבן כשחור וצעיר. נכון, יש איזה היפוך בין דודי צח לטלטליו שחורות כעורב. נכון? הצחות והשחור כעורב נמצאים בו באיזושהי הנגדה. טוב.
אולי זה צח ואדום,
כתם
פז ושחורות כעורב.
אתה אומר האדום, פה יש זהב ושחור, ופה צח ואדום. טוב, אנחנו לא כל דבר נסביר פה בדימויים הללו, מה?
כתם.
כתם פז, ככה, אני רוצה לראות לכם שפירוש של דעת מקרא הוא מאיזה סיבה, שאני לא מכיר אותו, הוא אומר, אלה שני סוגי זהב. אני אקרא לכם את זה פה, אני אראה לכם את זה פה, לראות שאני לא טועה. אם כן, מד הדרך צח ואדום, רגע אחד, ראשו כתם פז. כתם ופז, שניהם הם מינים ממיני הזהב. ולא נתברר על איזה זהב במיוחד הם מורים, שני מיני זהב, כתם ופז. אני אף פעם לא...
מתי יורם זהב ושני הכתם?
לא, יורם זהב ישני הכתם הטוב.
אחד יורם זהב ישני הכתם הטוב, יפה. יורם התעמם, נכון, שם הכוונה שהתעמם, נכון, זה באיכה. יורם זהב ישני
הכתם
הטוב. אז הנה, הכתם, סוגי זהב לפי זה, נכון, יפה. עוד פעם?
בתהילים
אנחנו
כתם אופיר.
כתם אופיר. אופיר זה מקום, נכון? אופירה של, כן, מקום הזהב, נכון. כתם אופיר, אז זה סוג זהב, יפה. טוב, הנה, יופי. אז באמת, אנחנו הולכים עם הדבר הזה. עיניו כיונים על אפיקי מים. אפיקי מים, נכון? אפיקי מים, כן. רוחצות בחלב יושבות על מילה. תראו, הדימויים פה הם פשוט מדהימים. זאת אומרת, לדמות את העיניים ליונים, ולדמות את התעופה שלהם, וכן, היונים, יש בהם איזה נקי, זאת אומרת, אלפי קיימיים, ומה הם עושות שם? רוחצות בחלב יושבות על מילה. רוחצות בחלב, זאת אומרת, הם בעצם, זה לא חלב ממש, אפשר להגיד שהן רוחצות והן כל כך לבנות כמו מי שרחצו בחלב, כך יש מי שרוצה לומר, אבל בכל אופן כי המים הם מים לא חלב, אלא מים נקיים שהן רוחצות בהם, בכל אופן אפשר פה לראות דימויים ככה לבעלי כנף, בעלי כנף זה חוסר שיעבוד למקום, לזמן, זאת אומרת, את זה אני חושב שאפשר לראות בכל מיני מקומות, גם בעולם וגם במקרא, שבעצם כשאנחנו חיים בעולם, אנחנו מוגבלים בזמן ובמקום, ולא יכולים, ואילו היונה, לא רק היונה, אבל גם יונה, כציפור, עצם הדימוי לציפור, זה היכולת, אופ, עכשיו להיות כאן, ועוד רגע לא להיות בשום מקום. או לפתע היא מגיחה, אופ, אוי, הנה, היא נמצאת פה. והשכינה מתוארת במובן הזה, ולמיטב הבנתי, המושג של הקרובים, בחנפיהם, שוחחות, הם מספרים את הסיפור של השכינה, שבעצם היא לא קבועה במקום, היא לא פיזית, היא מופשטת, היא רוחנית. ואז כל דימוי, אני חושב, זאת אומרת, פה הדימוי, לא שאני אומר שפה זה השכינה, היונים, פה היונים זה העיניים, אבל אני אומר משהו דימוי של עוף, הבאתי את זה כהמחשה, לעובדה שדימוי של עוף הוא באמת מצייר את החוסר מוגבלות הזאת, והיונה גם הנקיות שלה, התום שלה, יש בה הרבה, והעיניים האלה יש בהם חירות מצד אחד, תום מצד שני, נקיות גדולה מצד שלישית, רוחצות כרגע בעצם נמצאות, ומהעבר של מה? הלבן, כן, כן, נכון. אבל רוחצות בחלב זה לא תיאור לעין, זה תיאור, זאת אומרת, זה הדימוי, ואני שואל... אתה אומר, העין היא כמו יונים, אתה אומר, אישון העין זה היונה, והלובן שבעין הוא החלב, אבל אני שואל, אבל יונה רוחצת בחלב, טוב. אני שומע, אתה אומר, כן, יש איזה...
רוב היונים לא לבנות.
מה זה?
רוב היונים לא לבנות.
כן, נכון. יונה איננה בהכרח לבנה, אני מסכים. נכון, לא, בוודאי, רוחצות בחלב, לא כתוב ש... אז אתה אומר מה שאמרתי, כן, כן, הרוחצות בחלב, אז אולי כן, החלב מאוד... רגע אחד, בספר בראשית, בברכות של יעקב, הוא לבן שיניים מחלב, איך כתוב שם? חכלילי מיין ולבן שיניים מחלב. מה עושה שם החלב?
לבן.
מה?
לבן.
אז אולי שם גם, כאילו, אבל שם זה מחלב.
יותר לבנות
מחלב. נכון, שם זה דימוי. רוחצות בחלב זה בעייתי. הבית פה זה לא... זה כמו תיאור פיזי שלהם. טוב, בואו נמשיך. יושבות על מילת, כמו יושבות משובצות במקומן וממלאות את המשבצת, זאת אומרת, יש פה איזה מין דואליות כזאת של עין שמצד אחד כיונים, אז הן עפות, והעין עפה, והיכולת הבטה, והיכולת לנוע, והיכולת להיות בחירות, נכון? זה מצד אחד. מצד שני, יושבות על מילת במקומן, מחוברות, למשבצת, להתאמה, איזושהי התאמה פנימית, ויש פה איזו הליכה לשני מקומות. אז אם כן, עיניו כיונים, כמו שראינו, ישבות המילת, לחייו כערוגות הבוסם. שימו לב, מאיפה החילונו? מלמעלה למטה, נכון? התחלנו בתיאור כללי כזה של צח ואדום, צבע, אבל תכונות של המורם, ואנחנו עוברים דרך הראש, המוזהב, הטלטלים, העיניים שראינו אותם עכשיו, ואנחנו יורדים מהעיניים ללחיים, כערוגת הבוסם, שנמצא לנו כל כך הרבה פה, הריח, מגדלות, מרקחים, שפתותיו, שושנות, שושנים, נוטפות מור עובר. כן, אז אנחנו פה רואים, עוברים ללחיים, כערוגת הבוסם, יש כמו ערוגה, וערוגת הבוסם שעל פניו גדל, כן, אני רואה שהוא אומר פה, המשילה את הזקן הצומח בלחיים כצמחי בוסם. אולי, ואולי לא. אינני בהכרח, כאילו לחייו זה ערוגה, אבל אפשר, אפשר, אפשר לדבר גם על הריח בעצם, על הריח שקיים כאן. כן, מקום... שמגדלות מרקחים, מקום שגדלים בו מרקחים, כן, יש היגיון לראות בעצם את הזקן כמת, כמו בוסם, ומקום שמגדל מרקחים, זאת אומרת, גדלים פה מרקחים, לפי זה הקדוש ברוך הוא לא מתגלח. אין פה, מה?
היא לא מתארת את הזקן.
היא לא מה?
את השיער היא מתארת, היא לא מתארת את הזקן, היא מתארת על
החיים. נכון.
יש היגיון
זה... כן. כן, אבל היא אומרת, אם הם ערוגת הבוסם, אתה צודק, יפה, לא מתארים את הזקן, מתארים את הלחיים כערוגת הבוסם כשגדל עליה. אז הוא גדל, אבל אתה מתאר את הערוגה, אתה לא מתאר את עצי הבוסם, או את ה... אבל גם פה מגדלות מרקחים, זאת אומרת, הלחיים יש להם כוח לגדל עליהן מרקחים. מעניין, באמת מעניין. שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר. כשאומרים, מדברים על שפתותיו, אז אני... שואל את השאלה, האם הכוונה לשפתיים או שפתיים נושקות, כשאומרים למישהו מה מתכוונים? שפתיים ישעקו. כשאתה שומע את מה שהוא אומר, נכון? זאת אומרת, אז פה שפתותיו שושנים, במובן הזה שהשפתיים האלה מוציאות מתוכן שושנים, מגדלות שושנים, או מוציאות, מפיקות, פיו מפיק מרגליות, נגיד, במקום אחר, לא פה, כביטוי שבעצם מדבר על כוח הדיבור, על כוח התקשורת, מה? לא, אבל כל, אני יכול להגיד שכל איבר יש לו, כל איבר יש לו תכונה. העיניים, אתה מדמיין אותם ליונים, ואתה אומר, העיניים מביטות, והעיניים משוטטות, והעיניים מכוונות, אז הן נמצאות במקומן. ואתה מתאר את כוח הראייה בעצם דרך העיניים. ואז אני אומר, כשאתה מתאר את הספתותיים, אז מה תיארת? ספתותיים שהן מדברות, זה הכלי שמדבר, ויש בו דברים של מתיקות גדולה. שושנים פה, שושנה זה, זה, זה יופי, זה הרמוניה, זה, זה הרבה דברים שאפשר לתאר בשושנה, זה צמיחה. ולראות את הדבר הזה גם קשור. אתה שומע את ה... אני חושב שזה... עד הרבה, זה חלק מה...
כל התיאורים פה הם כפולים. גם תיאור של מראה וגם תיאור של תכונה.
בכבוד, אתה... כן, גם מראה וגם תכונה, נכון, נכון. הפרח, לא הבנתי, השפתותיו שושנים, אתה אומר זה פרח אדום, כשושנה. שושנה שהיא שפתיים, אז יש היגיון. חברים, אני מסתכל על השעון ואני רואה שאני עוד רוצה להתקדם, אז בואו נתקדם קצת יותר, כי רציתי להשוות את הדברים לפרק ד', אז בואו נראה. אם כן, ידיו גלילי זהב, אנחנו ממשיכים לרדת, ידיו גלילי זהב, ממולאים בתרשיש, מה אתם אומרים? כן, תרשיש זה אבן מאבני החושן, והידיים, כוח העשייה, מאב, המאיים, כן, מאב, אשת שן, מאולפת, מאולפת ספירים, כן, מאב במובן הפשוט, הכוונה לבטן, אשת שן כמו גוש של שן, מאולפת, כמו מחוסה בספירים. ספיר זה אבן טובה, זה עוד פעם איזה מין תיאור של אבירות כזאת. שוקב עמודי שש מיוסדים על אדני פז, עוד פעם פז, הזהב הזה מראהו כלבנון, בחור כארזים. מה?
מה
ירדה
לתאר את המעיים שלו?
המעב... המעיים הם כמו אשת שן, שן זה אולי שן של פיל, מאולפת בספירים, זאת אומרת, יש פה המעיים, זה לא המעיים שבתוך, אלא כנגד המעיים. זאת אומרת, זה הבטן כנגד המעיים. נכון, ואפשר באמת לחשוב למה האזכור של המעיים שהם בתוכו, ופה זה מבחוץ. אבל בכל אופן, שימו לב, יש פה איזה תיאור. אם הייתי עכשיו הולך שלושה צעדים לאחור, מה היא מתארת אחרי הכל? אם הייתי נותן איזשהן כותרות לתיאור הזה, אז יש פה תיאור של גובה, יש פה תיאור של השחורות כעורב, הייתי אומר, איך הגדרנו את השחורות כעורב? איזה מין צעירות, איזה מין רעננות כזאת, שלמות כזאת. כן, אבל גם השלמות הזאת היא באמת איזשהו חוסן של משהו, איזשהו ביטוי של איזשהו דבר שלם, נכון. העיניו כיונים רוחצות בחלב, יש פה איזו תנועה גם קצת, יש פה משהו מעבר, אבל באמת כל איבר ואיבר, במיוחד כשיורדים למעלה, למטה, הזהב מככב פה, נכון? התרשיש, האבנים. אבני החושן נמצאות פה בעצם בתוך הסיפור הזה, שמספרות על עולם של אצילות, הייתי אומר. עולם של חומרים אציליים, עולם של חומרים חזקים, עולם של חומרים זקים, נכון? יש משהו במופע הזה. עכשיו, תראו דבר מעניין, נפתח אותו היום, לא נסגור, ובפעם הבאה אנחנו נגיע לשם. העובדה המעניינת, ש... התיאור הזה הוא כמעט אחד לאחד, התיאור שהדוד תיאר אותה. בפרק ד' הוא תיאר אותה, היא נח יפה רעייתי, נח יפה עינייך יונים, מבעד לצמתך. שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד, שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. שימו לב, הוא תיאר אותה, החל מתיאור כללי נח יפה, דרך העיניים, דרך השיער, דרך השיניים, כחוט השני שפתותייך, כפלח הרימון רקתך, מבעד לצמתך לאחור, לאחר מכן כמגדל דוד צווארך, ושני שדייך כשני אופרים תאומי צביה. הלכנו מלמעלה למטה, הלכנו מלמעלה למטה. בעצם התיאור הזה הוא תיאור דומה, ובעצם היא הולכת בעקבותיו. אבל אם תיארת אותו, הוא תיאר את האביב ותיאר את אותו, וזה לא אותו תיאור. ומה שאנחנו בעצם נעשה בפעם הבאה, אנחנו ננסה לראות מה בעצם היחס בין שני התיאורים, ובאמת מעניין את העובדה שהוא פונה אליה באופן ישיר בתיאורים האלה, והיא לא פונה אליו. זה אולי חלק מהתיאור המעניין. היא לא עומדת מולו ואומרת, אתה נראה ככה, אתה נראה ככה, או... היא עוד לא שם. זה מוגזם, זה הפרזה, לעמוד מולו ולהגיד, נכון, לתאר אותו ככה וככה וככה, זה לא. את זה היא אומרת בגוף שלישי לבנות ירושלים, והן מהוות את הגשר שלה ביכולת שלה לדבר על הדברים האלה. זה הגשר, כי זה לא נמצא פה. ובאמת, התיאור הוא גוף שלישי, ופה זה גוף נוכח בעצם, זה ככה הוא פונה אליה בפרק ד', ופה רשמתי הכוונה פרק ה' כמובן. אם אני ככה הולך מאוד בכלליות כזאת, וכמו שראינו את האפיון לעמודה של הדוד, איך הוא נראה, אז מה נאמר עליה, מה מייחד אותה? אז קודם כל תראו, דודית צח ואדום דגול מרבבה, אינך יפה רעייתי, אינך יפה. מה ההבדל? יופי מול צחות, מול תכונות, נכון? היופי מגלם הרבה הרמוניה, משהו הרמוני, משהו מתאים, איזה משהו מעגלי כזה יותר. ואילו פה צח ואדום, דגול מרבבה, זה תכונות יותר ספציפיות, יותר חדות, יותר ממוקדות, איזה שלמות ממוקדת יותר.
הוא יותר מתאר יופי רגוע שקט יותר, יותר
מדבר משהו תדע, נכון.
הוא ככה ככה
כאלה,
דברים כאילו ממש
תדע,
ויותר כאילו...
כן. נכון, ברקע כמובן, זה תיאור של איש וזה תיאור של אישה, וזה שונה. אבל אנחנו, באמת אנחנו בהמשך נראה שיש יותר מכך. בואו נגיד עוד הבחנה אחת, יש לכם את הטבלה, אתם מוזמנים להתבונן בה במהלך השבוע, בשבוע הבא אנחנו נוכל לפתוח, אני חושב, בצורה על הבסיס שתוכלו להעיר הערות, זה יהיה מצוין. אני רק יחד איתכם אפתח את המשפט הראשון וכבר נראה בו כמה דברים. שימו לב, הוא פונה אליה, הנך יפה רעייתי. הוא מדבר על היופי, ובהמשך הוא אומר, הנך יפה רעייתי. זאת אומרת, והיא מתחילה בדוד, נכון? היא לא אומרת, צח ואדום דגול, צח ואדום הוא דודי. נכון, אפשר להגיד, צח ואדום הוא אדום, משהו כזה, למצוא את הניסוח שאתה קודם כל מתאר ואחרי זה מדבר עליו. אתה יכול להפך, ופה רואים כבר פנייה איש. זאת אומרת, הוא פונה, הוא מתאר, הוא פחות במפגש האישי, הייתי אומר. אף על פי שהוא מדבר בגוף נוכח, טוב, זה מסיבות אחרות, והיא מדברת לא בגוף נוכח, אלא בגוף שלישי, ויחד עם זאת, כבר בפתיחה אפשר לראות. הנך יפה, מי? רעייתי, במעגל הנך. שני.
הוא אומר הנך, והיא אומרת דודי.
כן, אבל אפשר רעייתי, והוא מסבת, אפשר לפתוח גם ברעייתי, רעייתי, יפה עד כתרצה. טוב, או משהו כזה. אפשר לפתוח ברעייתי, אפשר לפתוח בתיאור. טוב, אני מאיר פה הערה שאני חושב שכבר שמה פה איזשהו משהו בגוון אישי יותר בפנייה שלה אליו, משהו שנפגש יותר, והוא מתאר אותה לא דווקא בהיבט האינטימי והאישי הזה, יותר באיזשהו תיאור רחב יותר. אבל בואו, אנחנו בעזרת השם בפעם הבאה נקרא את הדברים ונראה את הפער ביניהם. ברכת השם אליכם.